שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. השיעור השבועי, פרשת ויקהל, אנחנו גם מתקרבים לסוף ספר שמות, ממש ככה הולכים וחותמים את סיפור יציאת מצרים, והפעם אנחנו בונים את המשכן. אתם לא התבלבלתם, ממש לפני כמה שבועות התעסקנו באיך להקים את המשכן. עכשיו באמת עושים אותו, גם זה דבר שהוא לא מובן מאליו, שאומרים לעם ישראל לעשות משהו ועכשיו הוא עושה אותו. אז בשתי הפרשות, גם ויקהל, גם שבוע הבא בפקודי, עם ישראל בונה את המשכן. מה אפשר ללמוד? אמרנו כבר בעבר שהמשכן הוא דבר שלא מלווה אותנו היום. זה היה אירוע שליווה אותנו במדבר, מעין מרכז רוחני, שהעם הולך איתו 40 שנה. מה אפשר ללמוד מהדינמיקה, ממה שהפרשה מספרת לנו על מאחורי הקלעים של בניית המשכן? יש לפחות שלושה מסרים, או בוא נגיד במסגרת הקצרה הזו, נתעסק רק בשלושה, יש הרבה. אני חושבת שצריך להסתכל רגע על השם של הפרשה, ויקהל, ולראות בעצם שאפשר להתקהל בחיים גם לדברים טובים. במובן מסוים זה תיקון לדברים שקרו קודם לכן. בואו נראה רגע איך הפרשה מתחילה ונסביר מה קרה כאן ואיך זה קשור גם אלינו. אז ויקהל משה, ככה מתחילה פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, כולם מתקהלים, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כלומר, בעצם משה מכנס סביבו, קורא סביבו, מלכד סביבו את כל הציבור, ומתחיל להגיד להם דברים טובים מאוד, על השבת, על המשכן, עוד מעט נראה. אבל הוא מכנס אותם למען דברים יקרים, קדושים, חשובים, טובים, מטרות חיוביות. כוח הציבור באמת מתועל פה לדברים טובים. למה אמרתי שזה תיקון? כי בואו, רק לפני שבוע, בשבוע שעבר בפרק הקודם, פרשת כי תשא, ראינו מה הכוח של ויקהל לרעה. ראינו שהכוח של הציבור הרבה מאוד פעמים לא מתועל לטוב, ויש עוצמה גדולה כשכולם ביחד, או אתם יודעים מה, בואו נראה בימינו, אם אומרים לכם שכל החבר בכיתה התכנסו והלכו ל, כל החבורה התקהלה ויצאה ל, לא תמיד בטוח שהם רק יצאו להעביר זקנות את הכביש. נכון? כשאתה רואה חבורה כזאת, זה בדרך כלל קולני, זה בלגן, אתה מפחד, לאן זה ילך, העוצמה של הביחד, של היאללה, היא יכולה לגרום גם להתפרקות וגם לבעייתיות. בדיוק דיברתי השבוע עם מישהו מאוקראינה, שאמר לי שכשהוא רואה, אפרופו ויקהל, כשהוא רואה חבורה כזאת של ויקהל ברחוב, הוא מפחד מהאנטישמיות, הוא כיהודי. חבורה הולכת ברחוב וכולי, אתה לא יודע לאן זה יגיע ואיך זה ייגמר. ונכון, לפני שבוע ראינו דוגמה לדבר הנורא הזה. אז גם הם כולם התקהלו, אבל הנה, תראו את התוצאה. והתפרקו כל העם, כן? עוד פעם, זה כל העם, את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל הארון. הם מורידים את התכשיטים, מגילים, נזמים, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, כל אחד ואחד גם מתלהב, גם מתרגש. איך הוא עשה את זה? אבל בצורה של, הייתי אומרת, עבודה זרה, אלילות, בגידה. הרגע קיבלתם את עשרת הדיברות, את הלוחות הברית מהר סיני. מה אתם עושים, עגל? לא, יש משהו בלחץ החברתי הזה, בסביבה שסוחפת אותך, כולם בונים עגל, אז באמת אפשר לעשות גם עגל זהב. אז אנחנו מתקנים את החוויה הזאת של כולם לרע, ומראים שאפשר גם להתקבץ כולם לטוב. הנה, בפרשה שלנו, פרשת ויקהל, כולם מתקהלים למען הטוב. הם לא נותנים את הכסף והזהב בשביל עגל זהב, אלא כדי לבנות משכן. כל איש ואישה אשר נידב ליבם אותם, הנה הם מתנדבים, נידב ליבם, איזה מילה יפה, להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. אנחנו רואים את התופעות האלה עד היום. הישראלי יפה, הישראלי המכוער. אומרים לנו לתרום, כולם נעמדים בתור, לתרום, לתת, ולצערנו הרבה מאוד פעמים תופעת העדר גם מביאה לישראלי המכוער. רואים את זה גם הרבה ברשתות, כן? יכול להיות פוסט של כולם, תומכים וכולי והכל, ו10,000 לייקים לחייל הבודד, ומנגד אנחנו רואים את תופעות השיימינג והפייק ניוז והכיעור ובאמת הגועל נפש ברשתות. הנה שתי דוגמאות יחסית אקטואליות. תופעה ראשונה של כולם, של ויקהל לרע, היא תופעת החרם. למי שקצת עוקב אחרי מה שקורה בבתי הספר היסודיים ומעלה, זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. ממש ברגע זה יש ילדים, אולי גם צופים בנו, שמפחדים ללכת לכיתה, שהם מפחדים מכל התקהלות חברתית. עכשיו, היקהל הזה, בעיקר עם הכוח של קבוצות הוואטסאפ בימינו, הורס את חייהם, מבחינה חברתית. אני רוצה להראות לכם דוגמה קטנה. ילדה ושמה קורל, בת 15 נערה, שסובלת שנים ארוכות מנידוי חברתי, מחרם, מהתעלמות בכיתה, מדברת על זה בגלוי, אפילו מרצה על זה, מספרת על החוויה הקשה החברתית שהיא עוברת, עם העריצה של מירי מסיקה, ונוצר ביניהן חיבור מיוחד לאחרונה בתוכנית ב-6 אחרי הצהריים. הנה, תראו.
קורל יקרה, שמעתי על החרמות שעברת, לא חרם אחד ולא פעם אחת, ועל הקשיים שלך, שתדעי לך אם זה מנחם אותך. גם אני עברתי חרם, וגם חברים נורא טובים שלי, שבסוף הגשימו חלומות והפכו לאנשים מאוד מאוד שמחים. זו רק ההתחלה. ואני רוצה גם לחבק אותך באמת, לא רק חיבוק מרחוק, אלא חיבוק אמיתי, ולהזמין אותך להופעה שלי, איזה שתבחרי שעכשיו כל מיני הופעות, תבואי, ואני אחבק אותך ואני אקדיש לך שיר.
תודה לך, קורל, את מקסימה. אנחנו שולחים לך גם חיבוק וחיזוק מרחוק. הרבה כוח. תודה.
קורל, את מדהימה, ואני מבטיחה לך שהדמעות שלך יהפכו להיות דמעות של שמחה. אני מבטיחה לך, כל כך הרבה ילדים, שעצם זה שאת מדברת על זה, אני רוצה להגיד לך, ילדים יושבים עכשיו בבית, והם רואים אותך, ואת נותנת להם תקווה.
בהחלט נותנת להם תקווה. זאת המורה שירי קניגסברג, האחרונה שדיברה בקטע שראינו, נלחמת בתופעת החרם, פתחה קבוצה שנקראת ים של חברים לילדים מוחרמים, ושם הם מוצאים סוף סוף ים של חברים. אבל אנחנו רואים פה את הכוח של קבוצה להיקהל לרע, לאמלל חיים של אחרים. מנגד, אנחנו בפרשת ויקהל, אמרנו, מתקהלים לדברים טובים. הנה עוד דוגמה אקטואלית. יניב מעודד, הוא אפשר לומר פצוע, פצוע קשה של תאונת דרכים, שמשתקם בימים אלה. יניב איבד בתאונת דרכים קשה עם נהג פלסטיני, נהג שנסע שלא כחוק באזור בנימין. הוא איבד את שני ילדיו, וגם הוא וגם אשתו הודיה נפצעו קשה, נפצעו בעצם אנוש. יניב השתקם בצורה מעוררת התפעלות, הפתיע את רופאיו בקצב השיקום שלו. אני לא האמנתי שאני אוכל לנהל איתו ראיון כשהתפללו לשלומו. והנה הוא איתנו, חי, מתפקד, מדבר ונלחם למען הודיה. והוא יזם את המבצע של מיליון מעשים טובים. שוב, הכוח של הציבור, אבל לטוב. הנה זה קטע משיחה שזכיתי לערוך איתו, ומהבקשה שלו מכולנו, פשוט לעשות מעשים טובים לרפואתה של אשתו. אם אפשר לקחת את הכוח הגדול שלנו לרע, אפשר גם לתעל אותו ויקהל לטוב. הנה.
עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו את עם ישראל בתפוצה הרבה יותר רחבה, כדי להעמיד את אשתי, הודיה, אלית השחר בת אסתר, על רגליה. אז לשם זה, גם לשם זה, התחלנו בפרויקט שלנו של פסוק, פשוט לעשות טוב, ששם אנחנו קוראים לכל אחד להוסיף טוב בעולם, בדרך שהוא מתחבר, במעשים טובים, תפילה, תורה, כל אחד משהו מתחבר. כמה אנחנו צריכים את עם ישראל, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שעם ישראל יש לו כוח גדול. מי שרואה את ההיסטוריה של המדינה, שעם ישראל רצה לעשות משהו, הוא קרה.
אתה יושב ליד הודיה, אתה מספר לה נגיד על, על המבצע הזה?
כן, בוודאי. אני מאז שהתחלתי ללכת באופן חופשי, אז אני כמעט כל יום נמצא אצלה, כדי לעודד אותה, כי אני לא יודע מה היא יודעת ומה היא לא יודעת, מה היא מבינה ומה היא לא מבינה, וכמובן שאנחנו מספרים לה שאנחנו, אני מספר לה שאנחנו נעשה הכל כדי להחזיר אותה אלינו. סליחה, קצת נחנקתי. אז אני כמובן שאני יושב לידה ומעודד אותה, משתדל מאוד לעודד אותה, לספר לה שאנחנו, את הדברים שאנחנו עושים, ולתת לה כוחות.
תודה, תודה ליניב על הזכות להיות חלק מהויקהל הזה למען אשתו, וכמובן בשורות טובות ורפואה שלמה בקרוב. אז דיברנו קצת על התקהלות, שבוע שעבר לרע, עגל הזהב, השבוע לטוב, כולם מסביב למשה רבנו, קדימה, יאללה, רוצים להתחיל לעשות. לא, לא, רגע, שנייה, סטופ. אנחנו עוד דבר אחד נעשה לפני שנתחיל לבנות את המשכן. אנחנו נלמד על הכוח של השבת, על העוצמה של השבת. זה הנושא השני בפרשה שלנו. עוד מעט יגיעו המון פעלים של עשייה. אנחנו הולכים לתפור ולקרוע ולצבוע ולחבר ולבנות ולהביא עצים וכסף וזהב. כל מיני חומרים, כל מיני מרקמים של בדים, כל מיני סוגים של אבנים. המון המון עבודה תהיה שם, המון 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 פעילות. רגע לפני שמתחילים בעוצמה, בתנופה, את העשייה באמת הפעלתנית הזאת, האינטנסיבית, או כמעט הייתי אומרת האובססיבית, לפני שהעם יוצא לדרך, יש איזושהי תזכורת ששמה שבת, אתם תצטרכו להפסיק. ואנחנו עד היום, את מלאכת החיים שלנו, עוצרים פעם בשבעה ימים. זה מאוד מעניין שהתורה דווקא פה במשכן אומרת לנו להפסיק. לא מדובר על איזה גנב שאומרים לו, טוב, שישה ימים תגנוב ואז תעצור. או סתם אדם, דבר, עורך דין, בנקאי, אנשים עובדים, מתפרנסים בהייטק או בהדרכת טיולים. כן, הלוואי שגם יחזרו להדריך טיולים כמו פעם, אבל כל אחד בפרנסה שלו. לא. התורה אומרת לנו להפסיק בדבר הכי קדוש שיש. כלומר, גם כשאתה עסוק במלאכה הכי חשובה, אתה חייב הפסקה. אני חושבת שיש הרבה וורקוליסטים שכדאי שישמעו את זה. אתה מציל את העולם, אתה מתקן, אתה עושה את הדבר הכי חשוב שיש, אתה מקים את החברה הכי חשובה, אתה רק מתנדב, אתה רק תורם, אתה... הלו, העולם יכול גם בלעדיך, סטופ, תעצור. או בלשון הפרשה, ששת ימים תעשה מלאכה, זה הפסוק שמבשר על השבת בפרשה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. אנחנו בעצם מבקשים כאן את המנוחה אחרי העשייה. אני רוצה שנראה קטע, קודם כל על עשייה אינטנסיבית, של אן נוברגר, היא הסגנית של ראש מועצה לביטחון לאומי לענייני סייבר, מינוי אישי של ביידן, בכיר מאוד, אישה חרדית, אמריקאית, שדיברה לאחרונה לארגון מפרי ידיה כאן בארץ, דרך אתר כיכר השבת, ועידה של תעסוקה לנשים חרדיות, קודם כל על הששת ימים תעשה מלאכה, על העבודה האינטנסיבית ועל האתוס היהודי של לתקן את העולם ולעבוד עוד ועוד. הנה.
And I grew up in Bar Park, in a very kind of traditional Bar Park, Haimish, largely survivor family. And in that community, you know, there were a lot of values of hard work, you know, this belief that hard work can accomplish anything. The worst thing any of my parents could say to us would be like, leidige hand, you know, idle hands, hands that weren't busy doing something.
אז כשמדברים על שבת, צריך לדבר גם על ששת ימי המעשה. התורה לא אומרת לנו ששבעה ימים בשבוע הם שבת. תלמד ותעבוד, תתנדב, תקים משפחה, תפעל, תקנה בתים, תיטה קרמים, תיסע באוטובוס, תעבוד. ששת ימים אנחנו פועלים, פעילים בעולם הזה. אין כל כך פנסיה, אגב, מעניין, בעולם של המשכן, לא כל כך מהר יוצאים לפנסיה. עד 120 הבן אדם הוא פעיל. גם אם הוא לוי, היו עבודות ללוויים, עבודות לכהנים, אז הוא מלמד תמיד את הלוויים הצעירים. אין דבר, לא כל כך מהר אתה מפסיק לעבוד. ששת ימים תעשה מלאכה, תעבוד בעולם הזה. אבל תדע לעשות סטופ. תדע, הייתי אומרת, כל השבוע בעצם מקבל כוחות מהשבת שמתקרבת. הייתי אומרת ששבת, היא לא משפיעה רק על השבת. שבת משפיעה גם על יום שני, על איך אתה נראה ביום רביעי. אם נטענת, אם קיבלת את הכוחות הנכונים מיום המנוחה, מיום הקדושה, אז גם יום רביעי שלך הוא שונה. אתה יוצא לשבוע אחרת. כלומר, כל השבוע שלפניה הוא לקראתה, וכל השבוע שאחריה הוא מכוחה, וככה בעצם אנחנו מקבלים את הדבר הזה. היום זה נראה לנו מובן מאליו, אבל זו הייתה מהפכה אז שם במדבר סיני. אני רוצה שנמשיך רגע עם אן נוברגר, שאומרת דבר מעניין, שוב, בשיחה שלה לארץ, לנשים ישראליות, ועידת תעסוקה, והיא אומרת, כמי שמגיעה לתפקיד כל כך בכיר, מתוך העולם החרדי-אמריקאי, תפקיד כל כך בכיר בממשל ביידן, מומחית בעצם ללוחמה בטרור דרך סייבר, והיא אומרת, משפט חכם שאבא שלה אמר לה, על השבת. אנחנו הרי יודעים שהיא מגיעה, למה לא להתכונן לקראתה? היא לא נוחתת אלינו, יואו, הגיע סוף שבוע, אני לא מאמין, ועוד נשאר לי מה לעשות. אנחנו יודעים מיום ראשון שהשבת מגיעה, אז כל השבוע צריך לקבל איזה טמפו, איזה קצב, איזה דופק אחר לקראתה, אפילו כשאת עובדת בחירה אצל ביידן, הנה.
You know, when I would be running home sometimes, Erev Shabbos on an early Shabbos late, and I would complain, my father would say, Hanala, you knew what time Shabbos was Sunday morning. No. Why weren't you ready? And the message is an important one. And I think, you know, one of my favorite just sometimes to think about is really the story very, very much of Miriam by Yetzias Mitzrayim. And, you know, at Yetzias Mitzrayim, she takes out a tambourine, and she starts dancing with the women. And I've never seen a Medrash ask this, but I've always wondered, like, where did the tambourine come from, right? They left Egypt so quickly that there wasn't time to even bring food, right? That's the story of matzah. So would she have a tambourine? And I think two thoughts. I think one is that thinking longer term to say, okay, you know, I have a demanding job, I have a family that needs me, let me try to be mesuder, to think through what I can get done now, what I can put in place, so that when that challenge comes, things are a bit more ready. But also sometimes to have just the faith that everything will work out okay. And when it is, take a few moments, tansa bissel.
To be mesuder, אהבתי, עד כאן מהבחירה בממשל ביידן שם. בואו נחזור רגע אלינו ואל עיקרון השבת. שוב, הציווי על השבת מגיע רגע לפני שיגידו לנו לעוף על העולם, לבנות, לעשות, בלי הפסקה, לקדם, יומם ולילה, אבל 24-6 ולא 24-7. ואני חושבת קשר בין השבת לבין המשכן, לא רבים יודעים, אנחנו כבר בשנת, כן, 22, תשפ"ב, אבל המלאכות שלא עושים בשבת, מגיעות ממלאכות המשכן, ממש כך. כלומר, כשאנחנו שואלים היום בשבת, אם מותר או אסור לעשות משהו, מה זה מלאכה? מה זה לא לעשות מלאכה? לומדים את זה מאותן מלאכות. ההגדרה של מלאכה מגיעה מאותן מלאכות של המשכן. התורה מספרת לנו על למדת מלאכות כאלה, על 39 איסורים, דברים שלא עושים, ומאותם לא בעצם נוצרת השבת שלנו עד היום, שלומדים את ההלכה לאורך אלפי שנים, משם הכל מתחיל. והחיבור המעניין הזה בין הלא של מה לא לעשות המשכן, לבין הכן ששמו השבת, הוביל את היוצר הישראלי, ניר מנוסי, לעצב את היצירה הבאה, שמאוד מאוד מדברת אליי, מקווה שגם אליכם. תסתכלו מה יש פה. אנחנו רואים פה את המילה כן, כן גדול, כן עוצמתי, כן עם סימן קריאה. אבל הכן הזה מורכב מלא, מ-39 פעמים לא, מוזמנים לספור אגב, ניתן לכם את ההזדמנות לספור על המסך, נשאיר את זה על המסך, וכל אחד יכול בבית להתאמן. 39 זה אותם למד ת' מלאכות שלא עושים בשבת. גימטריה, כן, למד זה 30, ת' זה 9, 39. אנחנו רואים פה בעצם, ניר מנוסי, אגב הבן של דידי מנוסי, למי שעוד זוכר, המשורר והפלמחניק והעיתונאי, אז ניר מנוסי בעצם גילה את חוויית השבת בשלב יותר מאוחר בחיים שלו, ונפעם מהמנגנון הזה של הלא שיוצר כן. כלומר, לכאורה אסור, אסור את זה ואסור את זה, אתה לא נוסע ולא נוגע בכסף, אתה לא מצלצל ואתה לא מסמס, אז אתה כאילו מוגבל, כמה לא. אבל ברגע שאתה עושה זום אאוט, מה שנקרא ממעוף הציפור, אתה רואה שהלא הקטנים מייצרים כן גדול. כלומר, אם אתה מרפא בשבת, אתה מקבל מלמעלה, שוב, ממבט על, איזשהו כן. ואני הסתכלתי על התמונה הזאת, ואני מראה אותה בכל מיני פורומים שונים, ושואלת אנשים לאן עוד זה לוקח אותם. די מדהים לגלות שפעם מישהי אמרה לי, מה זאת אומרת? זה על דיאטה. את אומרת לא, לעוגת שוקולד, ולא לקינוח הזה, ולא לעוד איזה עריכת ארוחה באחת בלילה, כשהגעת רעבה ופתחת מקרר, לא, הולכים לישון. את אומרת המון לא, 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 לא קטן. את מגיעה לכן, כן, גדול, משמעותי בסוף, של הדיאטה, של הבריאות, של המשקל. מעניין, הראיתי את זה בקבוצה אחרת, בקורס חובלים, בצהל. ובאמת אחד הקורסים הקשים, והחבר אמרו, ברור, מה זאת אומרת? זה קורס חובלים. אתה אומר לא לפה, לא, לא לכל מיני פיתויים, לא לכל מיני שטויות, אתה באימונים, אתה בהכשרה, בסוף אתה מגיע לכן, לסיים ולא ליפול באמצע הקורס, כי אתה משקיע. וסטודנטים שבדרך לדוקטורט אומרים לא לנטפליקס, כי הם צריכים להגיש עבודה והסמסטר נגמר וכולי וכולי. יש פה בעצם מנגנון שלא רק השבת מגולמת בסיפור הזה, אלא כל דבר בחיים. אתה רוצה להגיע לאנשהו, תלמד להגיד לא לדברים הקטנים, כדי להגיע לכן הגדול. והחוויה של השבת היא חוויה כזאת שסוגרת הרבה חלונות קטנים כדי לפתוח את האור הזה ששמו שבת. אז רגע, קיבלנו את כל, שוב, משה הקהיל אותנו, זוכרים? סעיף אחד, משה מקהיל את כולם כדי לעשות טוב. ואז הוא אומר לנו, רגע, לפני שאתם מתחילים, תעצרו פעם בשבעה ימים את מלאכת המשכן, תגידו לא, למרות שהמשכן זה קדוש, הכל קדוש, הכל חשוב, כל אחד צריך לנוח, אפילו שהוא בונה את המשכן. השבת יורדת על העולם, אפילו כשאתם בונים את המשכן. מצוין. עכשיו מתחילים לבנות. פה מגיעים, אני חושבת, עשרות פסוקים, לא ספרתי, עשרות פסוקים של עבודה, 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 עבודה. ובעצם אנחנו אולי קצת מתפלאים, אומרים, בשביל להגיע לקדושה, להתרגשות, למשהו ככה מיוחד, המשכן, למה צריך כל כך הרבה השקעה? למה צריך כל כך הרבה עבודה ועמל? אמרנו שוב, הבדים והעצים והחומרים והכסף והזהב, וכל כך הרבה אנשים עובדים. ואב, הפרופסור יונתן זקס, שנפטר לפני כשנה, היה הרב הראשי של בריטניה, היה גם לורד בבריטניה, הוא נתן את הכותרת לחלק הזה של הפרשה שלנו, השקעה ואז השראה. למה הכוונה? לכאורה, השראה יורדת עליך משמיים. אתה יושב ויורד עליך איזה משהו מרגש, איזה שיר, איזה... השראה לא מגיעה סתם, קדושה לא יורדת לעולם סתם. השקעה ואז השראה. צריך לעבוד, צריך לעמול, ומתוך זה אולי להגיע גם להשראה בסוף. אבל פעם בתור עיתונאית שמעתי משפט שאמר שההשראה הכי טובה לעיתונאי זה הדדליין. כן, אתה צריך להגיש טור, אז זה ההשראה הכי טובה. במובן הזה המשכן אומר לנו, תעבדו, כדי להתקדם בכל תחום בחיים, גם בתחום הרוח, אתה צריך להתקדם ולעבוד קשה. קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ועצי שיטים ושמן למאור ובסמין לשמן המשחה ולקטור את הסמים ואבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. וואו, כמה סוגים של דברים צריך להביא, איזו חגיגה רב חושית יש שם בעצם. לוקחים כל כך הרבה חומרים ודברים כדי לבנות את המשכן. משכן, אגב, נראה בסופו של דבר לא מאוד מפואר. זה היה מבנה שליווה את עם ישראל במדבר, נראה אותו גם מבחוץ, גם מבפנים, תמונות שככה, הרבה פעמים בגני הילדים ככה מציירים אותן, אבל המשכן בעצם היה, הייתי אומרת, סוג של הפרויקט שבו קמו בבוקר ועבדו בו. ואגב, כל פעם בנו אותו וגם פירקו אותו. אמר תומאס אדיסון, הממציא הנודע, כן, המציא כל כך הרבה דברים, אמר משפט שמאוד רלוונטי לנקודה הזו. גאונות, הוא אמר, היא אחוז אחד השראה ו-99% השקעה. בגרסה המקורית אני חושבת שהוא אומר אפילו 99% זהה, סוויט. אומר תומאס אדיסון, ונגיד אנחנו מקריאת הפרשה, הקדושה לא תרד עליך לבד, כמו שבכל תחום, זה לא יקרה מאליו, תעבוד קשה ותשקיע. ובמובן מסוים העם נדרש, אולי בפעם הראשונה, לעבוד קשה. בוא נתחיל, בעצם פה, בפעם הראשונה, מתחילת ספר בראשית, העם נדרש לעבוד. התחלנו עם בריאת העולם, לא עשינו כלום, העולם נברא, שמו אותנו בגן עדן, גורשנו משם, נוח יצא מהטבע, אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, יצחק, יעקב, יוסף, כל התקופה הזו בעצם אנחנו חיים עוד בלי עולם שבו אומרים לנו מצוות בדיוק מה לעשות. ואז יוצאים ממצרים ומקבלים רק מתנות. 10 המכות זה ניסים שנעשו לאויבים שלנו, וקריאת ים סוף זה גם ניסים טובים שנעשו לנו ורעים לאויבינו. והגענו להר סיני וקיבלנו את התורה. ועכשיו בפעם הראשונה עם ישראל מתחיל, איך אמרו בסדרה פיים בנעוריי, פה אתה מתחיל לשלם, in sweat, פה אתה מתחיל לעבוד. זו הפעם הראשונה שאנחנו גם נדרשים להתחיל לתקן את העולם, לפעול בו ולא רק להנות ממתנות שאנחנו מקבלים. לכן, במובן מסוים, הרבה פרשנים אומרים, זאת יציאת מצרים האמיתית. כאן, עכשיו יוצאים באמת באמת ממצרים. אולי לסיום יש פה עוד נקודה מעניינת, שנוגעת לאומנות ולאסתטיקה. הם בונים את המשכן. מי יבנה אותו? המהנדס הכי טוב? האיש הטכני הכי טוב? תראו איזו הגדרה יפה. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. חכם, אבל לב. אני מכירה הרבה אנשים חכמים, הרבה אנשים לב. יש פה איזה שילוב, חכם לב, זו הגדרה מאוד יפה. כי אנחנו בונים פה משהו שהוא גם טכני, אבל הוא גם צריך להיות מלא בנשמה. ושימו לב איך בעצם מתואר האדריכל הראשי של המשכן. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. בצלאל היה הבונה של המשכן, בצל האל. וימלא אותו, תראו איזו הגדרה מדהימה, רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אנחנו לא לוקחים פה שיפוצניק בלבד, אנחנו לא מזלזים בשיפוצניקים ובאדריכלים, אבל יש פה אדם שמלא בתבונה, בחוכמה, חוכמת הלב, הוא יעבוד עבודה קשה, אבל אנחנו רוצים להגיע לאותה השראה. ובמובן מסוים, האומנות, אנחנו יודעים את זה עד היום, אומנות יכולה לחשוף את הטוב שבנו וגם את הרע שבנו. השאלה איזה סוג של אומנות אנחנו רוצים. והמשכן מתעל את החוש האומנותי שלנו, לא רק ליצירות שחושפות רק את מה שרע ואת מה שככה חבוי עמוק בתוכנו, אם אפשר להגיד, זה לא אומנות שמשרתת את היצר הרע, זו אומנות שמשרתת את היצר הטוב. והיצירה הזו, שהיא גם אדריכלית, אבל גם היא מלאה בלב, מלווה את העם 40 שנה במדבר, לשם העיניים נשואות. פרשת ויקהל מסתיימת, גם המפגש הזה שלנו. נזכיר על מה דיברנו ומה אנחנו יכולים לקחת ממנה בימינו. קודם כל, להתקהל למטרות חיוביות, לראות שאנחנו מנצלים את הכוח של משפחה, של כיתה, של קבוצה, של פלוגה ושל העם כולו למטרות חיוביות, זה אפשרי. לא רק, חבר'ה זה לא רק לבלגנים. לשים לב שאנחנו שמים גבולות לעשייה שלנו באמצעות השבת, אפילו את עבודת המשכן הפסיקו. אז ודאי שאנחנו יכולים להפסיק כל עבודה הכי חשובה שתהיה, אלא אם כן זה פיקוח נפש, כן? וראינו לבסוף עד כמה צריך קודם כל השקעה כדי להגיע להשראה. זה לא ירד אלינו משמיים, צריך להתחיל לעבוד, צריך להתחיל להזיע, ואת זה אבות אבותינו התחילו לעשות השבוע במדבר. עד כאן, שתהיה שבת שלום, תודה רבה לכם, להתראות.